רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
אנחנו בסופו של דבר אבנגרד, כאילו אין הוצאות עיוניות אחרות שמוציאות ספרות פופולרית ימנית לאומית שמרנית, ולמעשה הם גם גופי תקשורת שמשדרים על הגל הזה, ולמעשה גם רוב תוכניות הרדיו, איפה שלא נפתח חוץ ממקומות מסוימים בפייסבוק, לא תמצא את הרעיונות האלה.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מערכת רותם סלע. רותם הוא המוציא לאור של הוצאת סלע מאיר. רותם היה קפיטליסט היומי במעריב, עבד במכון שלם ופיתח את התוכניות האקדמיות שלו, מרצה במכינות קדם צבאיות, והיה כתב בדמרקר. בשנת 2014 הקים את הוצאת סלע מאיר, ובשנת 2018 פתח בשיתוף עם קרן תקווה את הוצאת שיבולת, המוציאה ספרים שמרניים לאור. וכעת עובד על הוצאה לאור של ספרים נוספים. ברון דיברנו גם על עולם הרעיונות הליברלי ועל מלחמתו בחוק הספרים שבוטל הרבה בזכותו. האזנה נעימה. שלום רותם.
שלום.
אז ככה בעבר היית עיתונאי וגם עבדת במכון שלם, ריכזת שם את התוכניות האקדמיות ועשית את הדבר הכי לא מקובל אולי במאה ה-21 ופתחת הוצאת ספרים. ספר לנו על זה, איך הגעת לתחום?
בטעות. לפעמים אני מרגיש כאילו ירשתי הוצאת ספרים. לא פתחתי אחת. לא יודע, מדור קודם. מה שקרה זה שהיה, עדיין ישנו, אדם בשם דיוויד גולדמן.
שפנגלר.
נכון, הוא קרא לעצמו שפנגלר, היה השם של הטור המאוד מצליח שלו באינטרנט. נכנסו לו מיליוני אנשים לאתר הזוי בשם Asia Times, שמאז דרך אגב הוא קנה. אף אחד לא אדם, יום, אני קראת אותו זה 11 שנים, ויום אחד הוא 11 שנה, ואז יום אחד הוא יצא מהארון, אמר...
אני שפנגלר.
אני, לא, כולם ידעו שקוראים לו שפנגלר, זה היה שם עד שלו.
אמר, אני דיוויד גולדמן.
כן, דיוויד גולדמן, ואני יהודי, בעל תשובה, וסיפר איזשהו סיפור חיים ממש מרתק, והבן אדם הזה שמבין בהכל, יש לו שני דוקטורטים, היה מסתבר ראש מחלקת המחקר של בנק אוף אמריקה, הפך להיות פובליציסט ש... שמו מפורסם, ונראיתי אותו אז למעריב, הייתי כתב במעריב, ואז הוציא ספר שנקרא How Civilizations Die.
אבל רגע, היית במעריב ונקראת יחד עם אורי רדלר, הקפיטליסט היומי. כן. ככה הייתם מאוד מטריסים, זה היה לפני עידן הפייסבוק, או בדיוק כשהפייסבוק התחיל, והייתם מאוד מטריסים ומאוד ככה צבעוניים, ופרסמתם כל מיני טורים חצי הומוריסטיים, חצי רציניים, עם הרבה עובדות והרבה צחוקים וציניות. ואז?
אז היינו בלוגרים במעריב, לפני זה לא מעריב. והייתי כתב כלכלי, וראיינתי את דיוויד גולדמן, ואז הוציא ספר שנקרא How Civilizations Die, איך אימפריות נופלות, שבו הוא חשף משהו, שלפני 7 שנים, היה הפתעה, חידוש, שמסתבר שהעולם המוסלמי, הולך ודועך מבחינת שיעורי הילודה שלו.
כלומר, הוא הולך בעקבות אירופה, אם חשבנו עד אז שרק אירופה
יותר
הולכת...
יותר מזה, יותר מזה.
אז בעולם המוסלמי יש תופעה דומה גם של דמוגרפיה מאוד מאוד שלילית.
יותר מזה, אם לקח לאירופה 200 שנה להגיע מ-5-6 ילדים לאישה ל-1.5-1.2, לאיראנים ולטורקים זה לקח דור אחד. זה לקח דור אחד בלבד. אם בשנות ה-80... באיראן, לילד ממוצע, היו 5 אחים ואחיות. היום יש לו חצי אח או אחות. מה שאומר שהאיראנים חיים, חיים שונים לחלוטין מהחיים של ההורים שלהם. ומה שטען גולדמן, זה שלמעשה, כשהם באו והתקלו במודרניות, הם איבדו את הרצון לחיות. הם איבדו, הם כציוויליזציה, הם למעשה מתאבדים. והוא בא והסביר את זה, הוא הסביר את זה קודם כל.
נשמע קצת מוזר, כאילו שמישהו מבחוץ צריך לגלות את הנתון הזה, זה נתון שהוא כאילו כל אחד יודע אם יש לו כמה אחים ואחיות יש לו,
כלומר, מה החידוש? איך זה שבן אדם מבחוץ פתאום אומר את זה לכולם, ואף אחד לא יודע על זה? לפני שאתה
עושה... הנתונים כאלה, לא נזכרו ולא דוברו, בטח לא נתחו. והוא בתור בן אדם שהיה ראש מחלקת המחקר של הבנק הכי גדול בארצות הברית, בא ולקח מסכת מאוד מאוד גדולה של נתונים, משימוש בסמים בקרב צעירים באיראן, הגבוה ביותר בעולם, זנות בקרב אקדמיים, הגבוה ביותר בעולם, כמות ילדים הולכת וצוללת, והוא בא ואמר, מה שאנחנו רואים פה, זה למעשה דקדנס. מה שאנחנו חושבים אנחנו חושבים שאיראן היא איזושהי מין רפובליקה מוסלמית, מספר המוסלמים והקיצוניים שיש שם, זה כמו מספר הקומוניסטים ב-1988 בברית המועצות. אולי יש כמה קומוניסטים עוד בפוליט פירו, אבל רוב העם, רוב האנשים, ההתנגשות הזאת בין אסלאם למודרניות, השאירה אותם ריקים וחסרי משמעות. והוא אומר, זה עושה את איראן, זה יעשה את איראן, בית העולם הערבי כולו, למאוד מאוד מסוכנים, והוא חזה למעשה את מה שאנחנו רואים כאילו בהתפרקות של המדינות של תקופת האביב הערבי. בכל מקרה, אני רציתי להוציא אותו לאור. אף אחד, לקחתי אותו לכמה הוצאות, אף אחד לא רצה לגעת בזה. דרך אגב, לא נתנו לי איזה טיעונים פוליטיים, הוא לא, פשוט זה לא עניין אותם, וזה נראה לי מטורף. אז החלטתי להוציא אותו בעצמי. הוצאתי אותו עם אל הפרט, העמותה של רן ברץ, והוא הצליח מאוד בהשוואה לספר עיון. ואז פנה למישהו אחר, של טוביה טננבום, שגם כן אף אחד לא הסכים להוציא. והוציא ספר שלו, אני יושב בחדרו של היטלר. בינתיים הוא שלח לי כאילו עוד כתב יד, אחרי שהזכרתי כבר קבלת הראשון, של ספר שאחרי זה נקרא תפוס ליהודי, ועוד לפני שהוא נתן לי את הזכויות, תרגמתי אותו כבר, ושהוא הגיע לארץ, אמרתו בפני עובדה, והוצאנו גם את זה, ומשם, אחרי שיש לך ספר אחד שהיה מחר טוב מאוד, ספר שני שהיה רב מחר שעשה, תפוס ליהודי עשה רעש, כאילו מאוד מאוד רציני, היה ספר העיון השני הכי נמכר
בשנה. רצו לקבור אותו בחולות ראשון.
כן, רצו לקבור אותו בחולות ראשון, הוא בגללו פותר איזה מישהו בצלם, זה היה בלגן וקרנבל שלם, וחיובים מאוד. מזה כבר זה הולך ומתגלגל, כיוון שאתה הוצאה לאור היחידה שמתעסקת בספרים כאלה, ולמעשה אחת מהוצאות העיון היחידות בישראל, אנשים דופקים לך לדלת, ויש לך הרבה מאוד הזדמנויות שאתה נאלץ להתחיל ולנצל.
בעצם אפשר לומר שבעקבות מאמר מאוד פורסם של אבן קריסטול, של האידיוטיות של הפוליטית של היהודים, אז הוקמה ספריית שלם, בעצם הוצאת שלם, והתחילו לתרגם את היצירות המופת השמרניות, יצירות המופת הליברליות, ביניהם הדרך לשיעבוד וחוקת החירות של הייק, ואלכסיס דה טוקוויל, לדמוקרטיה באמריקה, ומחשבת המהפכה בצרפת של ברק, ומה החידוש שלכם? כלומר, למה צריך עוד הוצאה, מעבר להוצאת שלם, שמוציאה ספרי עיון אלמותיים, ששורדים מאות שנים, שמשפיעים לאורך מאות שנים קדימה? כלומר, מה החידוש של ההוצאה שלכם?
קודם כל, השאלה מוזרה, למה צריך עוד הוצאה? כאילו, אם היית קומוניסט דוגמטי, אז היה נראה לי כמו שאלה הגיונית, למה אין גוף אחד שיעשה את הכל ויגיד לנו מה לחשוב? אז הוצאת שלם מתעסקת בעיקר, אם אני חייב לענות לזה, אז הוצאת שלם מתעסקת בעיקר בספרי מופת קלאסיים. אני באופן אישי בוגר של הוצאת שלם. אני לא הייתי פה, כי כנראה הייתי עושה משהו אחר. אם לא הייתי קורא בנאורה את קפיטליזם וחירות והדרך לשיעבוד ויותר מאוחר את אלכסיס דה טוקוויל וגם תימות בין השקפות את הספרים שהם הוציאו. מה שהוצאת שלם עושים, שזה דבר שיהיה אפשר להחליף, זה מוציאים ספרים קלאסיים שהזמן שעבר מאז הפרסום שלהם מוכיח שהם נצחיים. אלא שאני חושב שזה לא אבל בעצם זה בתוספת, שבכל דור צריכים לבוא ולספר ולדון ברעיונות בשפה ומתוך השפה של אותו דור, מתוך הדוגמאות שלו, מתוך המאבקים שלו. בני אדם שרים אותו בני אדם, האתגרים שרים אותם אתגרים, אבל הדרך שבה אנשים באים וקולטים את הרעיונות האלה משתנה וקשורה בניסיון שלהם, וזה מה שאנחנו, זה מה שלמעשה כותבים בני זמננו, וזה מה שאנחנו מתעסקים, כותבים בני זמננו, כותבים שנחשבים פופולריים בזמנם, יודעים לעשות, הם יודעים לבוא ולתקשר עם בדיוק אותה נקודה מאופיינת שמעסיקה את אותו דור, אם זה המפת המוזר של אירופה של דאגלס מארי, ואם זה ג'ורדן פיטרסון, ואם זה טוביה טננבום שכותב על פחד של היהודים מזהותם והפחד של הגויים מהם.
אז פה בעצם אתה מדבר על שתי ספריות שונות, או שני, נקרא לזה, אגפים שונים בתוך סלם העיר, או שיתוף פעולה עם קרת תקווה. בעצם הוצאתם 5 ספרים, את פיטרסון ואת דאגלס מארי, המוות המוזר של אירופה, והוצאתם את האינטלקטואלים והשוק, שמדבר על ההוגים שמאחורי הקפיטליזם, או מה ההוגים שאני מחשבו על הקפיטליזם, ובהמשך גם את הביקורת האחרונה שיצאה על פוסט-מודרניזם, בעצם שמפרק את הניתוח הפוסט-מודרני ומה הקשר שדבר בין קפיטליזם.
מה שאתה עושה?
מה בעצם אתם עושים בהוצאה בשני הגפים האלה?
כי יש באמת משהו מוצא. שלושה אימפרינטים, אימפרינט, כאילו מותגי הוצאה שונים. אחד סלע מהיר, זה מה שהתחלנו איתו, להוציא בסופו של דבר ספרות יהודית פופולרית. יצא שבדרך כלל היא הייתה מה שנקרא שמרנית לאומית ימנית. זה קרה 40% בטעות. פשוט אף אחד אחר לא מוציא ספרים כאלה. בכלל, ויוצא שאני אף פעם לא צריך לעשות בידינג וור, שאני בא ואני קונה ספר שמרני. אף אחד לא הסכים להוציא את טובי טננבום, את קרול אנגליק, ולכן יש פה גם הזדמנות, עד כמה שיש הזדמנות מסחרית בתחום של הוצאה לאור בעברית, ויש פה גם אקט של יצירה, כי אף אחד אחר לא יעשה את זה, אתה תעשה את זה.
אז באמת מדובר בהוצאת ספרים מסחרית, או שמדובר פה איזה מין משהו פילנטרופי בדומה לשלם, שבאמת הגיעו כמה אינטלקטואלים בולטים, או כמה אנשי מעשה, ואמרו, בואו נקדם את כל השמרי בישראל.
אז באמת היו כל מיני ספרים, פה אני מגיע לשיבולת, היו הרבה מאוד ספרים שהייתי רוצה להוציא, אבל הסיכון בגלל גודל השוק, ובגלל אופי המוצר, נקרא ספר,
גודל כלומר קוטן, ואופי כלומר משעמם משמים ודפים, ולא פייסבוק ולא הסרטונים של פרגריו, אלא משהו שהוא יותר כבד.
אני לא זוכר מי אמר את זה, אני פשוט לא אומר את זה בשם אמרו, זה לא משפט שלי, אבל אנשים שקוראים ספרים, תמיד ינהלו אנשים שרואים טלוויזיה, כאילו זה לא ישתנה, וזה דבר ראשון. דבר שני, אנשים עדיין קוראים ספרים, ספרים הם לא משמימים, או מסיבים, או לא רלוונטיים, הם מעניינים ומרתקים או משמימים, ובסופו של דבר, האקט הזה אבל של לבוא ולאטום את עצמך מהעולם, ולהתנתק לכמה שעות, ולשקוע בספר, בגלל מה שזה דורש מהאדם מודרני, הניתוק שזה דורש ממנו, והקשב שזה דורש ממנו, זה דבר שפחות אנשים עושים, אולי לפחות זמן, בגילאים אחרים.
אבל בכל זאת אנחנו רואים את ישראל כמדינה שמוציאה המון ספרים לאור, גם אפשר לדבר בהקשר הזה על חוק הספרים, ולסתם לבלום את זה.
שאלת על שיבולת, אני רק אסיים על זה, אז מה שקרה זה שקרן תקווה, כמו שאתה יודע, כמו שחלק מהמאזינים יודעים, זה קרן אמריקאית שתומכת בקידום של רעיונות, ואני נמצא איתם בשיחה כבר מספר השנים. בראש הקרן הישראלית עומד מאדם בשם עמיעד כהן, וביחד הקמנו ספרייה שנקרא ספריית שיבולת, שבה הם למעשה משתתפים ומסייעים לנו, מסייעים להוציא את הספרים האלה לאור. ספרים שהם גם כן ספרים שהם בדרך כלל ספרים עיוניים פופולריים, אבל כאלה שבוא נגיד הריזיקה בלהוציא אותם לאור היא קצת יותר גדולה מהספרים שיוצאים בסלע מאיר.
כלומר הם לא טובי טנבאום, אבל הם גם לא הוצאת שלם, זה מין משהו באמצע כזה.
בוא נגיד חלק מהספרים האלה, אני מאמין, כמו אנחנו מוצאים השנה ספרים של הייק ושל צ'רלס מארי, יהיו לדעתי בעוד 100-200 שנה קלאסיקות, אבל נכון להיום הם סובלים מזה שהכותבים שלהם או חיים או מתו לפני שנים מעטות, אז הם לא יכולים להתאפס, הם לא נבחנו עדיין במבחן הזה של
הזמן,
של כן, של לעבור 100 שנה.
ומצד שני, איך אתה יכול לדעת שהם יהיו רלוונטיים עוד 100 שנה? כלומר, חלקם עוסקים בנושאים מאוד פופולריים שהם עוסקים ממש בימינו אנו במדינת הרווחה, יכול להיות שזה רעיון שלא יהיה רלוונטי עוד כמה שנים.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
לא, מדינת הרווחה נראה לי שזה דווקא רעיון די בסיסי, כי מדינת הרווחה בסופו של דבר עוסקת ברעיון של חסד ואיך אתה מפעיל חסד ואיך המסגרת המדינית אחראית ואו יכולה בכלל לבוא ולהחליף את הקהילה ואת הפרט בהספקה שלו. והשאלה הזאת היא שמהדהדת כבר, למעשה עוסקים בצורה רצינית מאמצע המאה ה-19, תמשיך ללוות אותנו בשנים הבאות, כי אם העולם לא יהפוך להיות, אם לא נחזור למערות אחרי מלחמת העולם השלישית, אז יהיו לנו מספיק משאבים בשביל לשחק עם דברים כאלה. ומה שצ'רלס מארי עשה בספר שלו, במתקדמים לאחור, זה לייצר למעשה את ההתקפה האפקטיבית והמשכנעת ביותר שאני אי פעם קראתי או ראיתי על מדינת הרווחה, שאנחנו חושבים שזה דבר שבא ומסייע ועוזר לעניים, והוא בא ומראה שלמעשה מה שהוא עשה לעניי אמריקה, בעיקר לאוכלוסייה השחורה, זה למעשה להשאיר אותה במקום, ולהגדיל באופן מאוד משמעותי את כמות האנשים שהם נתמכים, תלויים, חיים חיים חסרים למעשה.
כן, באמת הוא עשה זה באופן כל כך אפקטיבי, שאפילו קלינטון קצת השתכנע והחליט לגלגל לאחור את המהפכה שהתחיל ג'ונסון ב-Great Society. האמת היא גם שומעים על זה מסוהל, את הביקורת הזאת, שהסיבה לזה שיש משפחות שחורות במשבר, וחד הוריות או ילדים שגדלים בלי אבא באופן די מוחץ בקרב הקהילה השחורה, זה לא בגלל תרבות העבדות, אלא בגלל זה שבאמת מדינת הרווחה יצרה תמריצים שגרמו לאבא,
אפשר, קודם כל הספר כתוב כמו איזשהו ספר מתח אימה כזה, הוא לא מספר לך עד ה... אם אתם רוצים ספוילר, פשוט מאוד יקראו את הפרק, שני הפרקים האחרונים, תבינו כאילו את התזה, אבל הוא מתאר לך פשוט מה קרה לאוכלוסייה השחורה, מאיזשהו רנסנס יחסי בשנות ה-50 וה-60, ואז התחילה שקיעה על רקע הגידול מטורף של מדינת הרווחה, ומה שהוא טוען זה דבר שאתה קורא אותו כל כך ברור מאליו, אי אפשר להתנגד אליו, ובגלל זה הרעיון הזה למעשה, קבע שאפשר להגיד מקבלי החלטות באמריקה, זה שברגע שאתה בא ואתה אומר לבן אדם, אנחנו נתמרץ מדיניות, אנחנו נתמרץ פעולה שלך שהיא נוגדת את האינטרס, מה שנראה האינטרס האנושי הבסיסי ההגיוני ביותר עד כה, של לצאת מעוני, בן אדם הפסיקו לצאת מעוני.
אתה יכול להדגים רגע למי שככה שותף כלים תוך כדי שהוא מאזין לנו?
ברגע שאתה תבוא ותגמל בטלה או משפחות חד-הוריות, עובדן עבודה, חוסר תפקוד שאתה יכול להוציא אליו מסמכים, אז אנשים התחילו לרדוף אחרי היעדים האלה, בפני, הם התחילו לרדוף אחרי בטלה, הם הפסיקו לפחד מלחיות במשפחה חד הורית, הם יחפשו לעצם כל מיני תעודות בסרטיפיקטים שמעידות על זה שהם לא כשירים, כי כל אחד מהדברים האלה ייתן להם למעשה אפשרות לקבל תשלומים יותר גבוהים, ומה שהמתכננים לא יכולים להבין, כי הם בפער תרבותי כל כך גדול מהאנשים שנמצאים לצערם שם למטה, הם לא יכולים להבין שתרבות, איך תרבות כזאת, תרבות של עוני ושל חיפוש גימלים כזאת, יכולה להפוך להיות דרך חיים, שמשכפל את עצמה לא רק מאדם אחד לשני, חברים ומשפחה קרובה, אלא גם יוצרת שושלות שלמות, שכונות, שלמעשה חיות, בעוני.
אז אם נחזור רגע באמת לספריית שיבולת, אז ספריית שיבולת היא ספריית מנויים, הראשונה בישראל, היחידה בישראל, מה, למה עושים ספריית מנויים ולא...
קודם כל יש, הספריית מנויים המוצלחת וה... מפורסם באותו ישראל, הייתה שייכת לעם עובד. קראו לספרה על העם, ובעבר, היא לא נתמכת לידי הסתדרות, היא שייכת להסתדרות. עם עובד שייך להסתדרות. בספרייה על העם, בעבר, אם היית חבר הסתדרות מנקס אדום, זה היה כמעט תנאי מנדטורי או הורדה אוטומטית, היית מקבל את הספרים של ספרייה על העם, זה היה הספרים שאתה פשוט מקבל וצריך לקרוא. לנו אין את הפריבילגיה הזאת, עדיין, אנחנו עובדים על חקיקה, בסדר, אם תהיה קואליציית ימין, אולי נצליח. למי שלא מבין אירוני, אני כמובן לא רציני.
לא, לא צריך תרגם אירוני למעשה.
אוקיי. לא יודע, לפעמים אני מקבל כל מיני תגובות משונות על דברים שאנחנו מוצאים.
לא, תגובות זה טוב, אין פרסומה.
אתה בעניינים, כן, אתה לומד. בכל מקרה, זה הסיסמה שלנו בהוצאה, דרך אגב.
וגם לא שלכם מקורית, אתה יודע.
מה, כן, יודע.
אז מה ראינו ספריית מנויים בעצם? והכרטיס הזה שקיבלנו, הכרטיס השחור.
ספריית מנויים אנחנו בסופו של דבר אבנגרד, כאילו אין הוצאות עיוניות אחרות שמוציאות ספרות פופולרית ימנית לאומית שמרנית, ולמעשה אין גם גופי תקשורת שמשדרים על הגל הזה, ולמעשה גם רוב תוכניות הרדיו, איפה שלא תפתח חוץ ממקומות מסוימים בפייסבוק, לא תמצא את הרעיונות האלה. אז הרעיון בספריית מנויים הוא לייצר קהילה של אנשים שחושבים אחרת. כי אם אתה תיכנס חנות ספרים ותראה ספר של תומס סואל, או פיטרסון, או ביוגרפיה של מרגרט תאצ'ר, אתה תבוא ותקנה את זה ותקרא את זה בלי קונטקסט, אתה תהנה, אתה גם, אולי תפיסתך את העולם כאילו תהיה רחבה יותר ומשוכללת יותר, אבל אנחנו רוצים לבוא ולהגיד לאנשים שבאים ומצטרפים לנו למסע הופכים לפנים של שיבולת, שהאלטרנטיבה שאנחנו מציעים, האלטרנטיבה שקיימת, העולם ידע הזה שאנחנו רוצים לתרגם ולהביא לעברית, נוגע לכל תחומי הידע של מדעי חברה והרוח, נוגע כמעט לכל האספקטים של הדיון הפוליטי בישראל.
זהו, בשיבולת 2 בעצם אתם מוצאים ספרים שהם לכאורה מה הקשר בינם לבין שמרנות, או בינם לבין מישהו שהוא מגדיר אף מאוד ליברלי, נגיד אתם מדברים על מלחמות ועל האופי הדמוקרטי של החברות המערביות, ואיך הוא משפיע על איך שהמערב נלחם ומדוע הוא מנצח בגלל הערכים האלה שנתרים.
אז דייוויס הנסן, שהוא אחד מההיסטוריונים הידועים בעולם, שגם כן לא תורגם עד כל עברית, כתב ספר בשם המערב יוצא לקרב, שהוא דווקא ספר מאוד רלוונטי. אני לא יודע מה זה, אנחנו רוצים להביא ספרים מרכיבי דעת.
שלכאורה האדם שמגדיר עצמו ליברלי לא מבין בהתחלה, בלי שיהיה את ספריית שיבולת, או בלי שהוא יקרא מספיק ספרות, מה הקשר בין איך שהמערב נלחם, לבין מדיניות של שוק חופשי, של נגיד לא לעשות פיקוח על מחירים, ודברים בסגנון הזה, כלומר, או פחות רגולציה. הוא לא מבין את הקשר הרעיוני. אני חושב שאפשר לקרוא הרבה הקדמות טובות לליברליזם, כמו תומס סואל, לימוד בין השקפות, או כמו של יובל לוין, הפולמוס הגדול, שבעצם הכניסה לעולם הרעיונות הזה, אפשר לעשות את זה באמת דרך השני ספרים הנפלאים האלה. אבל באמת לראות מה הקשר בין כל דבר ודבר, בין כלכלה, לבין חברה אזרחית, לבין דת ומדינה, לבין הצבא ויחסי חוץ וביטחון, את הדבר הזה הרבה פעמים אנשים לא מצליחים לראות את הקשר.
תראה, אני לא מאמין ב... אני חושב שהמקום שבו אתה צריך להטיף או לצרוח, הוא המקום שבו אתה לא לגמרי חד ומדויק על הנקודה שלך. אם אנחנו רוצים סט של ספרים, שהם באמת ספרים פורצי דרך ששינו את העולם, והם מצליחים, והסיבה היחידה שלנו למעשה לא פה, היא כי הם מציגים איזושהי תפיסת עולם שהיא עדיין לא במיינסטרים הישראלי, למרות שהיא במיינסטרים של הישראלים. אז... אנשים כאילו יבינו דבר מדור דבר, ויקבלו ויושו, והשקפת העולם שלהם, תפיסת העולם שלהם, כאילו תבוא ותורחב, הספרים האלה מעשה, ישרתו מה שאנחנו מאמינים, וגם רואים מבחירות לבחירות, עד הבחירות האחרונות הלא ברורות, תפיסת העולם שהיא כן מהדהדת את האינסטינקטים הראשונים של הישראלים. אז מה שאנחנו מנסים לעשות, אנחנו מנסים לבוא ולייצר אלטרנטיבה, ארון ספרים חדש, שמרני, לאומי, ימני, במקור הנביאה של השיח הישראלי. הספר, האנשים, אותם אנשים שכאילו אומרים לאנשים שרואים טלוויזיה מה לעשות, הם גם האנשים שבסופו של דבר מובילים שיח. ואם אתה נותן, ולא מדבר כאילו על 4, 5, 10, 50 עיתונאים, אני מדבר על אנשים שמובילים שיח כאילו בשיחות, במשפחות שלהם, בקהילות שלהם, אנשי הספר של ישראל, עם הספר. ואני לא יודע מה יהיה הריפל אפקט של כל ספר שיוצא. אני לא יודע כמה אנשים יקראו ממנו, ואיזה מסקנות הם בדיוק יגיעו, והם יגיעו את הדברים בדיוק כמו שאני חושב אותם, או כמו שהסופר חשב אותם, אבל איזה מה שאתה פותח צוהר לעולם עכשיו המביא את מיטב הספרות, את מיטב ההגות הזאת, אתה מייצר שיח אחר, ושיח זה הדבר, רעיונות, הם הכוח הכי חזק שיש בעולם, כי אתה לא יכול, האופק שלך, הוא יכול להיות רחוק רק עד כדי כמה שאתה יכול לדמיין. ואם אתה בא ואתה, כמו אצל יורם חזוני, בספר עכשיו אנחנו מוצאים, ספר השמרני של השנה, בארצות הברית, בשבח הלאומיות, שכמו מתורגם ל-10 שפות. אז אם אתה בא ואתה נותן טיעוני מחץ, ובא ומסביר בקונטקסט את המקום של לאומיות, אותה תפיסת עולם שכאילו התפיסת עולם בטח הכי מושמצת בעולם הליברלי היום. מדוע התפיסה הזאת שמקורה כאילו בסופו, שהיא מקורה בנו, מקורה כאילו בספר הספרים, התנך, איך התפיסה הזאת למעשה מגינה ומשמרת חירויות, ולא בא ו... משמשת איזשהו דגל או קרדום בידיים של פשיסטים בשביל לבוא ולכלוע עמים אחרים מחוץ לזכויות התפיות שלהם. אתה לא רק יודע איך לנהל ויכוח, אתה גם בונה איזשהו בסיס לתפיסת עולם שלך.
ואיזה תגובות,
לאינסטינקטים הראשוניים שלך.
תגובות אתם מקבלים, נגיד לשיבולת אחד, הספרים שהוצאתם, מה שהזכרתי קודם, פיטרסון, ואמרת המוזר של אירופה, והספר על פוסט-מודרניזם, האינטלקטואלי והשוק, ו... פשיזם ליברלי.
אתה לא חייב לחזור על כל הספרים.
לא, אולי מי שלא מכיר את הספרים.
אז קיבלנו תגובות טובות מהספרים. אנחנו בגדול, בשוק הספרים העיוני בישראל, 80% מהספרים לא מצליחים למכור אפילו מהדורה אחת.
אתה יכול לסבר את אוזננו במספרים קצת? מה זאת אומרת מהדורה אחת? אנחנו לא בשוק הספרים.
בוא נגיד פחות או יותר 2,000 ספרים. 80% מהספרים מספרי העיון שעושים בהוצאות מסחריות. לא מגיעים, לא מוכרים 2,000 ספרים.
ספר משפחתי, ספר זיכרונות, מגיע
לא,
ל...
לא, לא, ספר דיוני. לא,
סתם. המספרים שמגיע אליו ספר שאיזה סבא כתב, ויש לו משפחה די גדולה, וקצת חברים, אז הוא מגיע לזה 200-300 עותקים. אז זאת אומרת, ספרי עיון לא מגיעים הרבה יותר מזה. הם מגיעים לכמה אלפים בודדים, וזהו.
כן, תראה, החוק פרטו של 80-20, כאילו, פועל מאוד חזק בתוך, בעולם הספרים. למעשה, 5% מהספרים מוכרים את רוב הספרים. ואנחנו, 5% מהספרים רק מוכרים מעל 4,500 ספרים בעיון. אנחנו מתוך 5 ספרים של השנה הראשונה הצלחנו להגיע עם 3 למעל 5,000 ספרים, לאותם 5% עליונים.
ואיפה השיח הזה מתקיים? השיח הזה שדיברת עליו שהוא בעצם הדבר שאתה מעוניין לייצר באיזה מדיומים, חוץ מאשר פייסבוק, אבל כאילו איפה אנשים באים ומדברים אותם, ואיך זה בעצם מקדם אותנו לעבר חברה חופשית יותר, או חברה משכילה יותר, שמתבטאת באופן שקול והגון ולא בצרכות?
תראה, אם הייתי מפלגה, והיית שואל את השאלה הזאת, איך אני מקדם את המציאות, היה לי מאוד קל לענות לך. אני הולך, כאילו, אם מבחר, או אם מקבל את השר שאני רוצה, אני אעביר את ההחלטה הביצועית הזאת, או את החוק הזה. אנחנו נמצאים, כאמור, במקור הנביאה של השיח. אנחנו נמצאים במקום שבו רענות נולדים, בספרים, הדרך היחידה שיש עד היום, בשביל לבוא ולהעביר רענות מורכבים. אני יכול להגיד לך שספרים עיצבו אותך שאני חושב, אז אני יכול להבין מאוד בקלות, וגרמו לי לרצות לעשות מה שאני עושה. אני יכול להבין בקלות איך הספרים שאנחנו מוציאים יכולים לבוא ולשנות את הדרך שבה אנשים אחרים חושבים. אני יכול להגיד לך שיש כל מיני אישי ציבור שכבר באים ומדברים את התכנים שהם רואים אצלנו, אני לא רוצה לחזור על השמוע שלהם, כי הם לא טוקים, הם חלק מהם גם אומרים את זה. אבל אתה בא ו... ופועל לטווח ארוך, מתי שאתה פועל בתחום של חינוך, והוצאה לאור, שספרות עיונית, שמתעסקת ברעיונות, היא לא צעד אחד לפני הגשת הצעת חוק, או רפורמה, היא 100 צעדים לפני, אבל הצעד הראשון והחיוני, בדרך לכל שינוי. וכיוון שאנחנו, הציבור הלאומי ימני שמרני, הוא הציבור הגדול ביותר בישראל, שמידר את עצמו עד עכשיו מהשיח, כיוון שלא הייתה לו... הוצאת ספרים פופולרית, כיוון שהוא לא ניהל דיון במדיום הזה ברעיונות, הוא לא יכל אפילו להתחיל להתקדם, הוא לא יכל לבוא ולייצר אלטרנטיבות משמעותיות בהרבה מאוד תחומי מחשבה.
ואתם בעצם כן, אבל פעלתם במובן הפוליטי, הוצאתם את המצע של פייגלין שהיה רב מחר, אם אני מבין נכון.
השנה היה לנו שני נשואים. הראשון זה, הוצאנו, כן, כמו שאתה אמרת, את המצע של פייגלין, שספר ש...
זהות, להיות יהודי חופשי,
נכון? להיות יהודי חופשי, שלמעשה יצר הרבה מאוד מהבאז מסיים למפלגה בהתחלה. אני חייב להגיד שהספר לא נכתב על ידינו, הוא נערך על ידינו, הספר נכתב ונערך על ידי מפלגת זהות. אנחנו באנו והתעסקנו במה שהוצאות ספרים למעשה עושות, אנחנו התעסקנו בהפקה, בשיווק, בהפצה, וכן, הצלחנו לייצר תופעה שבסופו של דבר כן התגלגלה ויצרה שינוי פוליטי אמיתי במפה. וכנראה גרעת 1,200 קולות שהיו חסרים לימין החדש להיכנס.
זה צריך לעבוד או טוב יותר או פחות טוב.
והספר השני שהוצאנו?
של ביבי. של ביגמן, שכמובן עליו גם עשינו פרק כאן בפודקאסט, על כיצד נתניהו הפך את ישראל לאימפריה, סימן שאלה.
אז זה ספר שאנחנו דיברנו עם ביגמן על לעשות, אנחנו ייצרנו אותו בתקופה בזמן, פרק זמן מאוד מאוד קצר. כיוון שהשיח בישראל הוא די חד צדדי, אף אחד לא בא ודיבר על דבר שהמרכזי של נתניהו עובד עליו כל הזמן, וזה יחסי החוץ והמעמד של ישראל, וזה נראה לנו פשוט מטורף, שהאזרח הישראלי חושב שביבי הוא טס לברזיל בשביל לבלות עם אשתו בקופו קובנה, והוא טס לאפריקה בשביל שתהיה לו שם איזה מיטה מפוארת במטוס שהוא יכול לישון עליה, ואף אחד לא מדבר על מה קורה שם, אז עקיבא
עשה עבודה...
מה, בין...
בין פייגלין לבין ביבי, הם אויבים מרים.
אז אנחנו למעשה, ברגע שהם הודיעו על האיחוד ביניהם, על זה שהם הולכים לרוץ ביחד, אז עשינו מבצע קואליציה. ב-61 שקל, מכנו גם את הספר של פייגלין וגם את ביבי.
זה כבר רק שיווקי.
זה רק שיווקי, אבל לא, אבל לפני זה, אנחנו בסופו של דבר מאפשרים ומחוללים שיח. מתי שרוצנו את פייגלין, אז ביביסטים קיללו אותנו, מתי שרוצנו את ביבי, אז פייגליניסטים קראו לנו...
טוב, כל העולם וישתנו.
מקרטיסטים, אבל בסופו של דבר, כי אם יש רעיון מנוסח היטב שעושה שכל, אנחנו ליברלים, אנחנו לא אנשי שמאל, אין לנו שום בעיה להוציא אותו. אנחנו לא חייבים כל אנשי ההוצאה, כולל אני, להסכים עם כל מילה שכתובה בספר. זה מצחיק, אנחנו נוצאים עכשיו ספר, שלי שמאל מובהק, של טרבר נוח, שנקרא מחוץ לחוק בסלע מאיר.
כן.
שמעת עליו?
כן, ספר של מישהו שנולד מחוץ לחוק, על ידי אבא שוויצרי ואמא שחורה מדרום אפריקה, והוא קומיקאי.
והוא קומיקאי מאוד מצליח, וגם איש שמאל. ואחד מהאנשי השמאל בישראל, יונתן משהו, כתב טוויט, שבו הוא עשה באנגלית, שבו הוא סימן את טרבר נוח, ואמר לו, אם אתה יודע שההוצאה
פשיסטי,
משהו כזה, כן, וחו, 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 מוציאה את הספר שלכם, מוציאה גם את צ'רלס מארי, שהוציא את The Bell Curve, שזה ספר שלשיטתו מדבר שרה באוכלוסייה השחורה, והוא רשע שחור, אז כאילו הוא שיחק את דמות גזעיות. עכשיו, רק בשמאל דבר כזה יכול לקרות, נכון? אנחנו, לנו אין שום בעיה לבוא ולהוציא את טרבר נוח, את פייגלין, את נתניהו, אם יש להם משהו מעניין, רלוונטי, שמתיישב על השכל וכתוב בצורה קריאה, לבוא ולהגיד.
מבין הספרים שיוצאתם בשיבולת אחד, מה לפי דעתך, איזה ספר הוא יהיה הכי חשוב, נגיד בעוד 50 שנה, איזה ספר יהיה דטוקוויל הבא או הייק הבא?
אני באמת לא יודע, זה שאלה שאני לא יודע לענות אליה. אני יכול להגיד לך שלדעתי, עד עכשיו, מהספרים שעשו בשיבולת אחד, נראה לי שהספר המוות המוזר של אירופה, מסתמן שהוא היה הכי חשוב לשיח הישראלי, כיוון שהוא למעשה, ברגע שאתה רואה מה הגירה עשתה לאירופה, הגירה שהתחילה בשנות ה-50 כאיזשהו מין זרזיף תמים כזה, שהפכה להיות ההצפה שמטביעה את אירופה עכשיו, למעשה זה נותן לך איזשהו מין מבט לעתיד גם למה שקורה בישראל. זה נותן לך לראות מאבקים כמו המאבק של שפי, המאבק לסילוק המסתננים, מסתננים, מאגרי עבודה, לא משנה, נותן לך פרספקטיבה לבוא ולראות את זה בקונטקסט, ומאיר אותך למשמעויות האפשריות של המציאות שרואים פה. ואנחנו מקבלים הרבה מאוד תגובות כאלה.
אוקיי, ומכאן נראה לי כדאי שנדבר על אחד המאבקים שאתם בעצם הייתם שותפים לו באופן לא של עשרות שנים קדימה, אלא באמת לבוא ולשנות איזושהי חקיקה ספציפית, חוק הספרים, בעצם חוק שמאוד הגביל את המבצעים בעולם הספרים, ובתור איש שמתעסק רוב היום שלו בשיווק, אז אתה יודע כמה מבצעים זה דבר חשוב. ספר על המאבק שלך.
חוק הספרים, שהוא למעשה החוק לשימור הספרות הישראלית בידיהם של דינוזאורים ספרותיים, נועד להפסיק את הזרימה של סופרים חדשים לשוק. משנת 2000, מהכניסה של צומת ספרים למשחק, אנשים התחילו להיחשף למבצעים, 3 ב-100, 4 ב-100, נכנסו לצומת ספרים ואכלו כאילו לבוא ולקנות הרימה של ספרים, שחלק מהם הם לא ממש מכירים. הם לא מכירים את הסופר, הם לא סגורים על הנושא, אבל הם נותנים סיכוי, כי המחיר של זה נמוך. הדבר הזה, כמו שהדבר הזה, סייע לקולות חדשים לפרוץ, כי ההימור שלך בתור קורא, הפך להיות מאוד מאוד קטן, הוא יצר בשביל סופרים ותיקים הרבה מאוד תסכול. תמיד סופר, זה בן אדם שיושב בחדר, בין 100 ל-400 שעות, וכותב ספר. ושהוא יוצא מהחדר, הוא בטוח שהדבר הכי חשוב בעולם, ושהעולם רוצה לשמוע, זה הספר שלו. ושלוקחים עמוס עוז כזה, או זכרון לברכה, או חיים באר, או א' ב' יהושע, ואומרים לו, הספר שלך עכשיו יקרח ב-4 ב-100, הוא בטוח שהסיבה היחידה שהספר שלו נקרח עם עוד 3 ספרים, זה כי הלקוח חייב לקחת עוד 3, ושהכיס שלו נפגע, מתי שאנשים צריכים להרים את הזה ולאחר הזה, יחד עם הספר שלו. אז מה שחוק הספרים אמור היה לעשות, הוא למעשה לעצור את המציאות בסופרים שהיו, והוא הצליח. מרגע שהחוק הזה יצא, הז'אנר שקרס בצורה הכי הכי חדה, זה סופרי מקור, סופרים חדשים, שאף אחד כבר לא קנה ב-60, 70 או 80 שקל.
מה בעצם הדינמיקה שסופר מתחיל, או כל אדם שרוצה להוציא את הספר שלו, הוא בא להוציא את הספרים, מה הדינמיקה ביניהם? מי לוקח בעצם את הסיכון? איך עובד בחלק לוקלית?
את הסיכון בהוצאות המסחריות, שהן לא הוצאות, יש הוצאות self-publish, כמו שבהם אתה מגיע כאילו כי אתה רוצה להוציא את הספר, אתה משלם להם סכום,
אין
להם
מה שנקרא,
אין להם מה שנקרא לקטורה, כן, אבל הם גם יודעים לבוא ולעשות לך את הכריכה, והוא קצת עורכים לך אותו וזה.
כמו הספר של סבא כזה.
לא יודע, יש כאלה שעשו עבודה ממש טובה.
לא, גם סבא שלי עשה עבודה ממש טובה בספר שלו, ואני קראתי אותו בענק.
אוקיי, אז אנחנו, ההוצאות האלה למעשה לעשות למכור חלומות לאנשים שרוצים להיות סופרים, שזה בסדר גמור, יש שוק לזה. הוצאות כמונו, הוצאות מסחריות, כמו הוצאות שאתה מכיר, מודן, כנרת מור הביטן, ידיעות, העסק שלהם הוא ניהול מוניטין. המוניטין שלהם הוא כמה מהספרים שלהם הצליחו להפוך להיות רבי מחר, או מחרו מהדורה. אני לא יכול להרשות לעצמי לקחת סופרים שאני יודע שלא ימכרו. אז כשמגיע לי סופר, אני קודם כל מעביר אותו לקטורה, כיוון שאני הוצאה קטנה, לקטורה היא בדרך כלל אני, לפעמים מהעורך הראשי של ההוצאה אורי רדלר, בדרך כלל עם וואו, אז אני אקרא את הספר גם, ואחרי זה, הוא מקבל תמלוגים מאוד, כאילו, מקבל מקדמה, אם זה ספר מתורגם, אז משהו שנע בין $500 ל-$2, ולאחר
את התמלוגים. משהו שכמעט כל אחד מהמאזינים שלנו בכיס, באיזשהו דרך יכול לגייס אותו, זה לא סכומים...
לא, תזכור ש-80% מהספרים לא מוכרים 2,000 ספרים. סופר שמוכר 50,000, 100,000 ספרים. יש דברים כאלה גם בישראל. יכול לבוא ולייצר תמלוגים של בסופו של דבר עשרות אלפי שקלים.
זה היה הטיעון המרכזי שאי אפשר לחיות מהספרים. כלומר, כל עוד לא חוק הספרים, לא אפשר לחיות מספרים, ובעצם אז השאלה היא, למה לא בעצם להעלות את התמלוגים? אבל מי שקצת מבין מכלכלה...
תראה, הטיעון... אפשר להגיד לדון לכף הזכות האנשים שבאו והעבירו את חוק הספרים, ולהגיד שהם רצו להעלות את כמות הכסף שבן אדם יקבל על ספר. ורצו שסופרים ירוויחו יותר.
זה כמו שכר מינימום בעצם.
קודם כל זה לא עבד בצורה קולוסלית. כמות הכסף שעבר כתמלוגים ירד בצורה מאוד מאוד משמעותית לכולם. אני לא מאמין אבל שהם באמת רצו לעשות את זה. מה שהם רצו לעשות זה לייצר קרטל. מה שהם רצו זה לבוא ולייצר מציאות שבה רק הסופרים הוותיקים מוכרים. שבה הסופרים הצעירים לא המשיכו לזנב בהם. לזנב בהם על השולחנות, לזנב בהם בטבלות רבי המחר, לזנב בהם במקומות, בביקורות הספרים, כיוון שהם תופעות ספרותיות חדשות. למעשה זה הניסיון להרוג את ענף הספרים, להפוך את ענף הספרים למוזיאון. עכשיו אנחנו בתור הוצאה חדשה, שיש לה רק סופרים חדשים, ומאמינים שספר זה דבר חשוב, ושיש לנו חשיבות, ושענף הספרים לא צריך להיות רק מוזיאון, כי אם הוא רק מוזיאון אין לנו מה לעשות, כי יש לנו יצירות חדשות. לא בקליסט.
אז הלכתם לזה קרב קמיקזה כזה.
אז היינו חייבים להילחם. אז להילחם בסופו של דבר, בדבר שהוא מטורף עד כדי כך, מטורף ומטופש עד כדי כך, זה לא מאוד קשה. לא משנה מה הגודל שלך. אז בשוק הספר, בשבוע הספר לפני כמה שנים, עשינו דבר שהוא היה לא חוקי. לא חוקי. באנו ואספנו חתימות קודם כל מכל הסופרים שלנו שהם מוכנים, שנמכור את הספרים שלהם במבצע. למרות שאין איזה שום תוקף חוקי, כי לפי החוק אסור למכור אותם במבצע.
כן, האיסור עליך ולא עליהם.
האיסור עליי, כן. וגם עליהם הם לא יכולים למכור ספרים אותם במבצע. והלכנו ומחרנו את זה בשבוע הספר את הספרים במחיר פלילי ב-3/100.
כן, גם עם חולצות של מוכרים, עוברים על חוק ספרים, אומר...
לא, ספרים מחיר פלילי. כן. המחיר דרך אגב לא פלילי, כי זה כנס מנהלי, אבל זה לא כל כך משנה.
כן, אם לא משנה עזרה מנהלית, אז זה הפך פלילי.
ואנחנו, אני היום גאה מאוד, אני חושב שאחד מההישגים של חיי, לפחות הנקודות היותר מעניינות בביוגרפיה הקצרה והלא מאוד מעניינת שלי, זה שאני ישראלי היחיד אי פעם, ששילם כנס, כיוון שהוא מכר ספרים בעברית בהנחה. אני היחיד גם, היחיד, אני מקווה מאוד עתיד קדימה, כי החוק הזה בינתיים מת. מירי רגב קבע.
כן, בזכות רמי רגב חשוב לתת
לך. מירי רגב קבע אותו. היא למעשה החליטה לא לחדש אותו, ושלוש שנים אחרי יצאתו לאור, הוא למעשה מת.
ומכאן בעצם יש את השאלה, רק ספרים בעברית, אבל אתם בעצם... מוציאים לאור רק ספרים מתורגמים? למה לא ספרים ישראלים, מקוריים?
קודם כל בשיבולת, זה רק ספרים מתורגמים. בסלע מיר אנחנו מוציאים גם ספרים מקוריים. אנחנו הוצאנו את מדוע אתה מצביע ימין מקבל שמאל של ארז תדמור. אנחנו הוצאים פנסקיצת ביגמן, ואנחנו מוציאים את מפלגת בגץ של כיצד המשפטנים של תורל ישראל, של שמחה רוטמן. בחודש הבא.
זה הספר הזה שהיה לו קמפיין והוא רצה להוציא.
כן, הספר שהיה לו קמפיין, אבל יש בעיה מאוד רצינית בכל העניין של ספרות מקור. עיונית בעברית. אחת, אין כל כך שוק, אבל זה ידוע. השוק הוא קטן, ואחת מהסיבות שהשוק קטן גם, כי להרים ספר עיון ולקרוא אותו על כל ה-50, 60, 80, 100 אלף מילים שלו, זה חתיכת משימה. דבר שני, שהוא מסוכף לי יותר גבוהה, זה שלקח את עצמך מהמציאות הישראלית הסופר תחוסה, להוציא את עצמך החוצה, ולהקדיש שנה בשביל לכתוב ספר עיון, בגודל כזה, דבר שהוא מעל היכולת של רוב האנשים שלא נמצאים באקדמיה, שלמעשה רוב הכותבים הלאומיים, לאומיים שמרנים.
וגם תמלוגים לא מצליחים בעצם לגרום לבן אדם לבוא ולשבת בחדר, ובאמת לכתוב במשך שנה, שהיא לא מזכורת, לקלקל את עצמו. ארז תדמור, אני חושב, אם אני זוכר נכון, יצא לעשות את זה רק בזכות פלושיפ מקרן תקווה, הלך לניו יורק, וכתב שם במשך שנה את הספר שלו.
כן, הוא עבד גם מקרן תקווה לספר, הוא עבד לו גם בישראל, אבל תראה, זה היה מבצע אדיר, גם בשביל שמחה עכשיו זה היה מבצע אדיר. זה דבר קשה לכתוב ספר כזה, ובגלל זה, מה שאנחנו עושים עכשיו, וזה האימפרינט השלישי שאנחנו מתחילים, זה פנס כיס, זה ספרים של 20,000 מילה, 15,000 מילה, כמו הספר של ביגמן שאתה ראית, שהם נראים כמו ספר, מקבלים ביקורות כמו ספר, ונגמעים במקום ב-8-12 שעות, בשעתיים וחצי עד 4, ומחזיקים רעיון. וא' הם מעניקים לסופרים שלנו איזושהי מין הזדמנות לבוא ולייצר שיחה ולעסוק באופן מעמיק בנושא שהם עוסקים בו, כמו בוא נגיד באורך של 4 או 3 מאמרים של השילוח. וזה נותן להרבה מאוד אנשים שרוצים לקרוא ספר ורוצים גם את הוונטי הזה, כי אף פעם אתה לא הולך לחבר שבו אומר לו, תשמע, אני ראיתי סרט, אבל תשמע, אני גמרתי ספר, אני צריך לספר לך על זה, איזה אנשים יגידו הרבה. אתה יש עם את הוונטי הזה של לגמור ספר. אנחנו חושבים בספרים כאלה, ספרים קצרים, הספרים של פנס כיס, בואו מעט יוצא לנו ספר של גדי טאו, בדוגמה בפנס כיס, על נאחים נהדים. וטוב, ספרים נוספים שאני רוצה גם כן להזכיר, כי אנחנו נמצאים בשלבים של עיבוד מסוים, כל מיני עיבוד עם הסופרים הישראלי, אבל הספרים הקצרים למעשה, אני מקווה, אפשרו לנו לייצר איזשהו רנסן של כתיבת מקור בעברית.
אז העורך של ספרת פנס כיס, אני רוצה כאן לתת לו קרדיט כאן בפודקאסט למאזינים, בעצם קוראים לו בועז לוי, אדם מאוד מוכשר, למדתי משפטים, ובעצם הוא זה שחשף אותי לעולם הרעיונות הליברליים, אני זוכר הרבה ויכוחים שלי איתו, שבכולם כמעט הוא פשוט היה מנצח, ואז אמרתי לו, מאיפה אתה מביא את הרעיונות האלה, הוא שלח אותי, אז לא היה את סלמיר, הוא שלח אותי לספריית שלם, ופשוט הרכיב לרשימת קריאה, בהתחלה אימון בין השקפות, בהמשך גם יסודות הכלכלה, והוא שלח אותי אחר כך לדמוקרטיה באמריקה ולפדרליסט וכו וכו, עוד כל הספרים האלה אני מאמין נעשה עליהם פרקים כפרקי מבוא לכל הספרות מופת של שלם, וככה בעיני הוא אחד האנשים שהכי חשוב שיהיו בשיח בישראל, והוא עושה את עבודתו נאמנה.
יש חשיבות אדירה לספרים גם, כי כמו שזה מקור הנביאה של השיח, זה מכפיל כוח מאוד מאוד רציני לאינטלקטואל ציבורי.
למה אתה מתכוון?
אנשים שיפרסמו ספרים בעברית לא יעשו מהם כסף ככל הנראה, אבל אם מכרת 3,000, 5,000, 10,000 ספרים, ואם יש ספר שהולך אחריך או הולך איתך שמספר למעשה בצורה קולחת, תמציתית ומשכנעת את תפיסת העולם שלך, אז אם אתה פוליטיקאי או פעיל ציבור או עיתונאי, זה מכפיל כוח עניין שמגדיל את החתימה של המציאות בצורה מאוד מאוד משמעותית.
גם ברקת הוציא ספר עכשיו, וגם נתניהו בזמנו הוציא שני ספרים.
דרך אגב, יש לי הערה לספר של ברקת, אני לא רק לספר של ברקת, ברקת הוציא ספר, שנקרא רסי מרחקים ארוכים, וגבי הוציא ספר, נו, הבחור מפלגת העבודה שכבר שכחנו, לא זוכר איך...
אבל פוליטיקאים שמחשבים את עצמם רציניים, הוציאים ספרים.
אבל הבעיה היא, שים לב להבדל בין הספר של נתניהו הוציא, שפייגלין הוציא והספרים שלהם. נתניהו הוציא את מקום תחת השמש, נכון? הספר הזה מדבר עליו? לא. הוא מדבר על פתרון לבעיה. הוא מגדיר בעיה.
הוא לא אוטוביוגרפיה.
הוא מגדיר בעיה ופותר אותה. מה עושה רסי מרחקים ארוכים? מה עושה הספר של גבאי עם התמונה שלו?
מה עושה הספר של אובמה לפני שנבחר?
לא, מה הספרים האלה עושים? הספרים האלה מספרים את הסיפור שלהם, אבל הפוליטיקאים, דעתי עושים טעות במקרה הזה, כי הנושא הוא לא הם. אנשים לא בוחרים בהם בשביל עצמם. אנשים בוחרים בהם, או אנשים שומעים איזשהו עיתונאי, או איזשהו פנדיט או זה, הם שומעים אותו ונותן פתרון לאיזושהי בעיה שיש להם, ומגדיר אותה בצורה מדויקת. אז לדעתי הספר המצא של פייגלין, הסיבה שהוא הצליח בצורה כזאת, יכול להיות שהוא נגע בהרבה מאוד רעיונות, ונגע בהרבה מאוד בעיות, הוא הראה להרבה מאוד אמפתיה של פייגלין, ושל האנשים של זהות, לכל הקבוצות שמתוארות בספר, ולכל הנושאים האלה, ולציבור בכלל, כי הוא עסק בתוכן, הוא חיבד אנשים. ספר שמתעסק בעני, כמו חלק מהקמפיינים של פלגות הימין, שהיו בקמפיין האחרון, בקמפיין שלפני האחרון, שעסקו בעני, ואני בשר כזה או שר אחר, או בכל מיני סאונדבייט כאלה, קמפיינים כאלה בסופו של דבר קרסו לרצפה, כי אנשים מחפשים תוכן, הם מחפשים להבין את המציאות, ופוליטיקאים או פעילי ציבור, שיבואו ויצרו יחידות תוכן, עדיף בצורת ספרים. בסדר? כי אני מול. אבל יחידות תוכן שבאות ומתייחסות ומתארות המציאות, הם אלה שיכבשו את הזירה בדור הבא. בגלל שהציבור, במיוחד הצעירים, במיוחד הימנים הצעירים, הם אנשים שהם יותר אינטליגנטים, ויותר מחפשים תוכן, ויותר קשובים לתוכן, מהדור הקודם.
טוב, יאמר לזכות או לחובת נתניהו, שהיה לו את יורם חזוני, שעזר לו לכתוב את מקום תחת השמש. הוא לא בדיוק עיצב את התפיסת העולם הזאת לבד, הוא לא בדיוק הפך את זה לספר לבד. הוא השתמש באחד האינטלקטואלים הישראלים הכי בולטים שיש שם, במחנה השמרני בטח.
תראה, אני לא יודע, אני לא מכיר, לא הייתי שם, ישבתי לאדם מתי שהם באו וערכו או עבדו על הספר. אבל עצם זה שנתניהו היה במינימום מספיק ער לזה, שהוא צריך לבוא ולתקשר תוכן, וחשב וחתם וכתב גם רעיון מורכב, זה דבר שיאמר לזכותו, ולדעתי זה אחד מאבני הדרך בקריירה שלו.
נכון, עדיין זה מוזכר, גם 30 שנים אחרי.
בכנסת הראשונה, היה לנו כמות דו ספרתית של פוליטיקאים, שיש בהם תחתם יותר מספר אחד. היום, מי יש לך? מי כותב ספרים? זה לא, זה כבר לא, לא, זה כבר דבר שהוא לא קיים. חוץ מספרים שבהם אנשים מספרים את הסיפור שלהם, מתי שהם יצאו מהפופיק של אמא שלהם ועד היום, אין אנשים שבאים ובאים ומתארים ומספרים. איפה אנחנו, מה אנחנו, לאן אנחנו הולכים, ואיזה בעיה אני הולך לפתור, ולדעתי, מי שיעשה ככה, מי שיבוא ויתעסק בצורה עמוקה בתוכן, בטר בציבור הלאומי, שבו אין הרבה כאלה, שבאים ומשדרים תוכן ועוסקים בתוכן, יכבוש את המפה.
אז ככה, לקראת סיום, אני מעוין שניקח את המפגש הזה, לכיוון של תומס סואל, לספרו החדש, שאתם תוציאו ממש בעוד חודש, חודשיים, מרדף אחרי הצדק הקוסמי, The Pursuit, איך זה נקרא באנגלית?
תפסת אותי, Cosmic Justice, The Race After Justice.
אז באמת יש שם בתוך הפרק המעולה שאתם שלחתם במייל, ושאפשר להוריד אותו בלחיצת כפתור, איזשהו קטע מאוד יפה שאני אהבתי, אני אקריא אותו ונדבר עליו.
כן, אני רוצה לציין, הספר לא יצא עוד מעט עוד חודש. מה שיקרה עוד חודש זה שחצי מהמנויים של שיבולת, מי שמנוי מקבל 5 ספרים בשנה, ויכול כל חודש לבחור בין שני ספרים. אחד משני הספרים הראשונים שיצאו, זה הספר הזה.
כן, או בן שפירו.
או את בריונים של בן שפירו על תרבות ההשתקה של השמאל. דרך אגב, נכון להרגע, תומס סואל מנצח. יותר אנשים בחרו אותו.
אז גם אני יותר אוהב את תומס סואל, הוא אינטלקטואל ברמת על, והוא גם כבר פרש לגמלאות, אז יש לו את המוניטין שלו בתור אדם שהוא בגיל מאוד מבוגר, וכתב הרבה ספרים מאוד מעניינים, והוא אומר ככה, לגבי צדק באופן כללי. השאלה אינה מה היינו עושים, לא היינו אלוהים ביום הראשון של הבריאה, או איך היינו גוזרים דין נשמות, לא ישבנו כאלוהים במשפט אחרית הימים. השאלה היא, מה מצוי במסגרת הידע והשליטה שלנו, בהינתן העובדה שאיננו אלא בני אדם, על כל המגבלות הקשות הנגזרות מכך. אחד ההבדלים הרבים שבין בני אדם לבין אלוהים, במשפט אחרית הימים, הוא שאלוהים אינו צריך להיות מוטרד ממה שיתרחש אחרי אחרית הימים. החלטותינו אינן מתקבלות בקץ כל עת, אלא בתוך שטפו של הזמן, כך שמעשינו כיום משפיעים על האופן שבו יגיבו אחרים אחר ולאחר מכן. יש שפע דוגמאות היסטוריות למדינות שהקשו על אנשים להשיג עושר רב בשוק או להחזיק בו. ולאחר מכן התקשו למשוך או לשמר את ההון הדרוש לשפר את תנאי המחיה של ההמונים. מה הגישה של סואל בזה מתלפי צדק? למה הוא מתנגד פה?
אז אפשר לראות את העטיפה של הספר עכשיו, אבל העטיפה של ה...
סוספוני, קרות ראש.
לא, לא סוספוני, חד קרן.
נכון.
חד קרן, קרות ראש, כיוון שאין דבר כזה. עכשיו, אז מה זה? בספר שלו, שהוא למעשה מספר שערים, השער המרכזי.
בעצם זה אספת מאמרים.
כן, למה שיש להם איזה שורה מתחלל, כן. אז צדק קוסמי, בניגוד לצדק אנושי, הוא איזושהי אמת מידה לצדק שמנסה לבוא וליישר את כל העולם. לא רק לתת מגרש משחקים ישר שבו כולם יוכלו לשחק בתנאים שווים,
אלא גם לגרום. כולם יפתחו באותו פתיחה ויגידו להם למקומות תיקון צה, אלא שנגיד מישהו אחד במרוץ ל-100 מטר אז הוא נכה, אז נשים אותו 20 מטר קדימה בריצת 100 כדי שיהיה לו סיכוי לנצח.
נכון, אבל מה שסואל אומר זה שאנחנו בני אדם, ואנחנו לא מכירים את כל הפרמטרים, ואנחנו לא מבינים כמה עולם מורכב, וברגע שהלב שלנו מתמלא חמלה כלפי... אני יודע מה, בין עיר פריפריה מסוימת שלא הצליח להתקבל לאוניברסיטה, ואנחנו נותנים לאותה עיר איזושהי מכסה מסוימת של מקומות עם פסיכומטריות יותר נמוך, אנחנו דחקנו החוצה מישהו שהגיע לו להיכנס לאוניברסיטה, ולא נכנס בגלל התייה הזאת שיצרנו. בקיצור, אם אנחנו מנסים ליישר את המציאות עד אינסוף, כמו ליישר את ההוגה, אנחנו בסופו של דבר מסיימים במערכת שאין בצדק בכלל, שהצדק הוא גחמני, והוא תלוי בכל מיני מחוות קטנות של כל מיני פוליטיקאים כלפי כל מיני קבוצות אוכלוסייה. אבל מציאות שאין בת הדבר האמיתי שהוא צדק, שהוא שוויון בבני אדם, השוויון האמיתי שאתה יכול לתת באמת, בינתן זה שאתה לא יודע את הכל, שוויון בפני החוק.
נכון, באמת בסולות הכלכלה, זה סואל בא ומתאר את זה שהגבלת מחירים, פשוט אם נגיד זה מחיר מקסימום, כמו במקרה של החמאה, היא יוצרת מחסור. ואתה בא ואתה אומר, אני רוצה שיהיה חמאה זולה לכולם, גם לעניים וגם למי שלא יכול להרשות לעצמו. ובסופו של דבר, המחלבות אומרות לא שווה לייצר חמאה, אני מעדיפה לייצר
מוצר. תגיד לי, למה אתה הולך למסולות הכלכלה? זה מה שקורה עכשיו.
לא, אני אומר את התיאוריה מסולות הכלכלה, ואז אני מריח במציאות הישראלית. היום כתוב בהרבה מאוד סופרים, רק חמאה אחת ללקוח,
איפה? איפה יש לכם בחדר לקוח?
אוקיי, אז אין.
אצלנו אין.
אין אפילו. או אנשים מגיעים ממש מוקדם בבוקר כשתנובה מגיעה עם המסעית. יש מישהו שדיברמן מתאר את זה באיזה פוסט בפייסבוק, שמישהו יחביא שלוש חמאה במקרר של הקפואים, ואז בסוף היום הוא בא עם שלוש חמאה ואומרת לו, איך מתת שלוש חמאה? אמר, איך בנתי? אז זה מביא מצבים אבסורדים. בכל אופן, המלצה אישית שלי על תומס אול. לך יש המלצה כלשהי אם יש בולד 2?
אני אשמח להמלצה למקום שבו אפשר לקנות חמאה בשעות הבוקר.
לא, לא, זה באמת, המספרים.
אבל המלצה, טוב, זה תיתן אחרי השידור. אבל, תשמע, קשה לבחור בין הספרים. אני חושב ש... אולי הספר שהוא הכי פחות אינטואיטיבי, והכי חשוב, למרות שזה רחוק מאוד מהשיח שמתקיים היום בישראל, זה באמת מתקדמים לאחור של צ'רלס מארי. חוץ מזה שהוא אפקטיבי מאוד, ושמארי הוא כותב בחסד, בשיח הישראלי אנחנו לא נוגעים בכלל בנושא הזה של רווחה. גם אנחנו, הציבור הימני, שמרני, לאומי, תמיד שם את שלושת אלה, כי אני לא יודע איפה כל אחד מגדיר את עצמו, וכל אחד מהאבסטרקציות האלה היא ריקה מכיוון אחר.
הציבור הלא סוציאליסטי.
גם אנחנו, בציבור הלאומי, אנחנו אומרים על יעילות של שוק, הנושא של רווחה וטיפול בעוני, הוא כאילו מוחרג מהדיון. אנחנו אפילו נייצר משאבים ויהיה לנו בשביל שנוכל לדאוג להם. ובזמן שאנחנו לא חושבים על זה, המציאות מתרחשת. המציאות מתרחשת בשביל אחוזים מאוד מאוד עיקרים מהאוכלוסייה הישראלית והאוכלוסייה העולמית, שחיים את התוצאות של האבסטרקציה המטורפת הזאת שנקראת מדינת הרווחה. והם חיים למעשה בתוך מלכודת, שאנשים שהוגי המדינה ומתכנני הארכיטקטים של המדינה המודרנית יצרו, שהיא מדינת הרווחה. הספר של מארי משחרר אותך מהשקר הזה.
כן,
והוא פותח את הדיון. כן, קלינטון עשה באמת רפורמה, אתה נזכר את זה כמה פעמים, קלינטון עשה רפורמה, ובוא לא נעוף על עצמנו, קלינטון הוא פוליטיקאי, הוא משתכנע מכוח, אבל בסופו של דבר הדבר הזה תפס מקום מרכזי בשיח, והוא נתן לו קרדיט, והוא עשה שינוי מאוד משמעותי במערכת הרווחה האמריקאית, שלו מעשה כפה לאנשים, מה שנקרא תוכנית ויסקונסין, להגיע לאיזשהו סנטרס, למרכזים, בשביל כתנאי לקבלת קצבה, מה שגם הוריד באופן משמעותי את כמות האנשים שמקבלים קצבה, כי הם לא יכולים לעבוד בשחור, מישהו למעשה מטריד אותם, וגם קושר בצורה מאוד בריאה בין זכות, שעד שהוא יצר את זה הייתה איזושהי זכות מהשמיים לקבל קצבה לא משנה מה, לחובה, לקום בבוקר, לקחת עצמך וללכת באיזשהו מקום.
ויצר ערך עבור אחרים.
כן, אז פה אפשר להסביר על משהו, על שינוי אמיתי במציאות שמרי יצר, והשינוי הזה גם יכול לקרות אצלנו, כמובן שזה צעד, הספר הזה צריך לעשות הרבה מאוד צעדים, והשיח הזה, שיח מורכב במדינת רווחה, שבישראל הוא מתקיים בכלל, צריך לעבור עוד הרבה מאוד גלגולים, כדי שאנחנו נראה את זה יישומים אמיתיים, אבל הספר של מארי, הוא התחלה מצוינת, והיצירה הכי טובה שנכתבה אי פעם, על הנושא החשוב הזה.
אז אני אגיד ככה כאנקדוטה, שבשנת 2005, כשהייתי במכינת עין פרת, אני זוכר שהיה הרבה מחאה נגד תוכנית ויסקונסין, שהזכרת אותה כרגע, של קלינטון, ואני כמכיניסט לא ידעתי מדוע התוכנית הזאת רעה, היה ברור לי שהיא רעה, כי בכל התקשורת שודר שהתוכנית הזאת תפוקה ורעה, ועטף לבפל הייתה המורה שלי לכלכלה במכינת עין פרת בשנת 2005, ואני זוכר שאז כמובן לא היה ספרי הצלמיר, ולא היה את הספר הזה של צ'רלס מארי, מתורגם, ואני לא קראתי בתקופה הזאת באנגלית, ואני חושב שנעשו הרבה צעדים מאוד יפים, מאז שנת 2005 ועד היום, שפיתחו את השיח ומאפשרים בעצם למורים טובים, לבוא ולהציע ספרים שמדברים על סוגיות כאלה ואחרות, כשחניכים מגיעים אליי עם כל מיני שאלות של, אנחנו רוצים לעשות דיון סביב כך וכך, אני יכול לבוא ולהציע להם ספרים מתורגמים, שהוצאו בשנים האחרונות, ולא בזה כתב ברייל לא ברור. וגם אתר מידע עשה את התרומה שלו, ויש שם באמת הרבה מקורות להפנות
אליהם. לסיכום, אם אני יכול, אם לא אתה יכול גם לחתוך אותי, אנחנו עכשיו מנהלים את ה... בשנה הראשונה הצלחנו להפוך לספריית המנויים העיונית הכי גדולה בישראל, קהילת קוראים של 2600 קוראים, ואנחנו עכשיו מנהלים את הקמפיין בשביל לייצר את הקהילה השנייה, למעשה תוכנית המנויים השנייה, קהילה שאנחנו מקווים שתתרחב ל-5,000 אנשים, שיקבלו את הספרים שלנו ויהיו חלק מהשיח הזה. זהו, אנחנו נמשיך עד אמצע נובמבר בערך, אני רוצה להזמין, אם הדבר הזה יצא עד אמצע נובמבר, אני רוצה להזמין את החבר'ה ששומעים את זה, לבוא ולכתוב הוצאת שיבולת בגוגל, ולבוא לבחון את הספרים שלנו, ואם זה נראה לכם, אנחנו נשמח מאוד שתצטרפו לשיחה הזאת.
רותם, תודה.
תודה רבה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע, בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא. היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.